שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף נון ד' במסכת זבחים. נתחיל בשורה השמינית בעמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום אנחנו ממשיכים את מה שלמדנו אתמול ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על היסוד של המזבח, שראינו אתמול שברוב החלק הדרומי והמזרחי לא היה יסוד, היום נבין את זה יותר. בחלק השני גם כן נעסוק במשהו שראינו אתמול, וזה המיקום של המקדש על הגבול בין יהודה לבנימין. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. כאמור, אתמול ראינו שברוב החלק הדרומי והמזרחי של המזבח לא היה יסוד, חוץ מהמה אחת בשתי הקצוות. אתמול הבנו את זה כפשוטו, כלומר שממש באופן פיזי לא היה יסוד. היום נראה שזה מחלוקת בין רב ללוי. רב אומר כמו שהבנו עד עכשיו, כפשוטו, כלומר שממש באופן פיזי, פשוט לא בנו שם את החלק של היסוד. לוי לעומת זאת אומר, זה לא שלא היה יסוד, מבחינה פיזית היה שם יסוד, אלא שלא קידשו את החלק הזה בקדושת מזבח. אז שוב, רב אומר כפשוטו, היה חסר שם בבניין, לוי אומר, היה יסוד, אבל לא היה לו קדושת מזבח. עד כאן המחלוקת. עכשיו נראה לזה מקורות וראיות, ונחלק אותם לשלושה שלבים. השלב הראשון זה לגבי הפסוק שהזכרנו אתמול, לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח וכולי, ובין כתפיו שכן, ולמדנו מזה שכל המזבח צריך להיות בשבט בנימין, ולכן כאמור בחלק הדרומי והמזרחי לא היה יסוד. עכשיו הגמרא מסבירה איך להסביר את הפסוק לפי רב ולפי לוי. אז לפי רב צריך לתרגם את הפסוק בחסנתי יתבני מדבחה, כלומר אצל בנימין יבנה המזבח, ולכן בשטח של יהודה צריך לא לבנות יסוד, ממש באופן פיזי. לוי לעומת זאת יתרגם בחסנתי יתבני מקדשה, כלומר אפשר שחלק מהיסוד יהיה בשטח של יהודה, אבל אותו חלק פשוט לא יתקדש, כמו שלוי אמר. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה קושייה ללוי. כאמור, לוי אמר שהיה יסוד הוא פשוט לא היה קדוש, והקושייה היא ממשנה במידות ג' א', ששם כתוב שהיסוד אוכל בדרום אמה אחת, ובמזרח אמה אחת. משמע שבדרום ובמזרח ליסוד היה רק אמה אחת ולא יותר, כלומר כמו רב ונגד לוי. עונה הגמרא, זה לא הכוונה. באמת כל היסוד היה בנוי, כוונת המשנה היא שרק אמה אחת באותם צדדים הייתה קדושה, השאר לא היה קדוש. זה היה השלב השני. השלב השלישי זה קושיות לרב, שרב כאמור אמר שבדרום ובמזרח היסוד היה חסר באופן פיזי, ועל זה הגמרא מביאה שלוש קושיות. קושיה אחת זה מאותה משנה במידות שראינו הרגע, שם גם כתוב שהמזבח היה 32 על 32 אמה, ולכאורה הכוונה היא שהוא היה ריבוע שלם, כלומר, כמו שיטת לוי, שכל היסוד היה בנוי. עונה הגמרא, לא, הכוונה היא שאם הסתכלתם מצפון או ממערב, ראית 32 אמה, אבל מדרום או ממזרח באמת הוא היה פחות. זאת קושיה הראשונה והתשובה. קושייה שנייה זה גם כן ממשנה במידות, הפעם מפרק ה' משנה ב', שם כתוב שהאורך של המזבח יחד עם הכבש היה 62 אמה. עכשיו הגמרא אצלנו בסמך ב' עמוד ב' מקשה על זה, הרי המזבח היה 32 אמה, כמו שאנחנו יודעים, והכבש היה גם 32 אמה, אז לכאורה ביחד זה 64, אז איך המשנה אמרה שזה רק 62? עונה הגמרא שם שהכבש לא היה מגיע רק עד היסוד, אלא הוא היה מתחבר ישירות לגג המזבח, והניסוח של הגמרא כשהיא אומרת את זה, זה שהוא היה פורח, כלומר עולה מעל האמה של היסוד והאמה של הסובב. עד כאן הגמרא שם. עכשיו מזה לכאורה משמע, שגם בדרום המזבח היה יסוד של אמה, כלומר כמו לוי ונגד רב, זאת הקושייה השנייה. עונה הגמרא, הגמרא שם לא התכוונה שבאמת היה שם יסוד בדרום, אלא שהכבש עבר מעל המקום שהיה ראוי שיש שם יסוד, אבל בפועל לא היה, כי כאמור זה בשבט יהודה. זאת הקושייה השנייה והתשובה. הקושייה השלישית היא מברייתא שמתארת את סדר בניית המזבח. איך עשו את זה בפועל? אז הברייתא מתארת שעשו את זה כמו שאמרנו אתמול, כמו עוגת חתונה, כלומר שכבה אחרי שכבה. בהתחלה בנו את השכבה של היסוד, כלומר עשו תבנית של עץ בשטח של 32 עד 32 אמה בגובה אמה, ובתוך זה מילאו אבני נחל חלקות, ועל זה שפכו תערובת של משהו כמו מלט, שזה עשוי מסיד, מקוניה, שזה עופרת מותכת ומזפת, חיכו שזה יתייבש, ואז בצורה דומה בנו גם את השכבה השנייה והשלישית. עכשיו מזה אנחנו רואים שהשכבה התחתונה, כלומר היסוד, הייתה 32 על 32 אמה שלמים, כלומר כמו לוי ולא כמו רב שאומר שזה היה חסר. זאת הקושייה השלישית. עונה הגמרא, באמת גם לפי רב, כשבנו את המזבח, בהתחלה בנו את היסוד שלם, 32 על 32, ורק אחרי זה הוציאו את מה שצריך להוציא מהצד המזרחי והדרומי. עכשיו איך אפשר לעשות את זה? הרי אם ישברו, זה ישבור אבנים, והמזבח צריך להיות בנוי מאבנים שלמות. מסבירה הגמרא שכשבנו את היסוד, שמו תבנית אחת גדולה מסביב לכל השטח, של ה-32 על ה-32, ובא באותו שטח שאחרי זה צריך להוציא מהיסוד המזרחי והדרומי, שמו עוד תבנית פנימית ואותה מילאו בנפרד, וממילא אחרי שהכל מתייבש אפשר להסיר את התבנית החיצונית, ואחרי זה אפשר לתלוש את התבנית הפנימית ואיתה את כל מה שבתוכה, וכך אפשר לעשות שבחלק המזרחי והדרומי יהיה חסר ביסוד, כמו שצריך לעשות לפי רב. זאת התשובה, והגמרא גם הוכיחה שבאמת השתמשו בשיטה הזאת של תבנית פנימית, מאוד משהו, אנחנו מסבירים את זה לפי התוספות, וזה שביסוד הדרומי מערבי עשו חורים ביסוד בשביל שכששופכים שם את שיירי הדם, הדם יזרום דרך החורים, אלא מה שבהר הבית, איך עשו את החורים האלו? הרי אסור לבנות ואז לחפור, כי אז שוברים אבנים, כמו שכבר אמרנו שזה אסור, אלא עשו כמו שהרגע אמרנו, עשו את התבנית החיצונית, ובאמצע עשו עוד תבנית פנימית בשביל ליצור את אותם חורים ביציקה, ואגב, זה די דומה למה שעושים היום, שיוצקים תקרה או קירות כשבונים בית, אז כבר בשלב היציקה מכניסים שם כל מיני צינורות בשביל המים, בשביל החשמל, אז כך גם עשו בבית המקדש. עד כאן הקושייה השלישית והתירוץ על רב, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ראינו מחלוקת בין רב ללוי, האם באמת היה חסר הפיזית ביסוד בדרום ובמזרח, או שהיה יסוד ופשוט הוא לא היה קדוש. החלק השני מתחיל בשורה השביעית בעמוד ב', וזה מדרש אגדתא לגבי מיקום בית המקדש. אמרנו אתמול שבית המקדש ישב על הגבול בין יהודה לבנימין, אתמול הזכרנו שיהודה היה במזרח בית המקדש ובנימין במערב, אבל זה רק כשמסתכלים באופן ממוקד על איך שהגבול עבר כשהוא עבר דרך בית המקדש. אבל במבט כללי יותר, כמובן שיהודה היו בדרום ובנימין צפונית להם, ובהקשר לזה הגמרא מביאה מדרש של רבא שמספר איך הגיעו לאותה מסקנה שהמקדש צריך להיות בדיוק במיקום הזה על הגבול בין יהודה לבנימין, כי הרי בתורה זה לא כתוב מפורש, ואנחנו נחלק את המדרש של רבא לארבעה שלבים. השלב הראשון זה הקדמה, כתוב בשמואל א' שדוד בורח משאול והולך לשמואל שגר ברמה, ושם כתוב וישבו בניות. מה הכוונה ניות? הרי הם ישבו ברמה, אלא שדורש רבא שניות זה רומז לנויו של עולם, כלומר למקדש. כלומר דוד הלך לשמואל ושם הם עסקו במיקום של בית המקדש. זה שלב ראשון. עכשיו בשלב השני ניכנס לתוך בית המדרש של שמואל ודוד ונשמע מה הם אמרו שם. אז קודם כל הם הביאו פסוק מדברים י' ז' שבית המקדש צריך להיות בהר הכי גבוה, כי כתוב כי יפלא ממך דבר למשפט וכולי, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, כלומר בשביל לעלות לסנהדרין שנמצאים בבית המקדש צריך לעלות. זה נתון אחד. עוד נתון שמן הסתם הגמרא התכוונה אליו למרות שהיא לא מזכירה את זה פה, וזה שאנחנו לא מחפשים בכל ארץ ישראל אלא רק באזור שבט בנימין, כי כאמור כבר אמרנו בין כתפיו שכן שהמקדש הוא בבנימין, וממילא מה שצריך לעשות עכשיו זה לחפש את ההר הכי גבוה באזור בנימין. איפה זה נמצא? אז בשביל למצוא את זה הם לא הלכו לחפש פיזית אלא פתחו את ספר יהושע. בספר יהושע בפרק תתוו בתיאור של הגבול הצפוני של שבט יהודה, כלומר בין שבט יהודה לבנימין, אז התיאור מתחיל במזרח הגבול בים המלח, והוא מתאר איך הגבול עולה בהר לכיוון מערב, ועלה הגבול בית חוגלה, ועלה הגבול דבירה, ועלה הגבול גיא בן הינום, ואז הם הגיע לירושלים, ואז ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גיא בן הינום, ומשם כבר אין יותר עליות. הגבול ממשיך באותו גובה, ותאר הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח, ותאר הגבול בעלה היא קריית יערים, ואחר כך הגבול מתחיל לרדת לכיוון בית שמש. אז מזה סיקו דוד ושמואל שהאזור ההוא של הפסגה הוא האזור הכי גבוה בשבט בנימין, ושם צריך להיות המקדש. עכשיו על זה מיד שואלת הגמרא, הרי הרגע קראנו שירושלים היא לא הפסגה הכי גבוהה, מעליה יש את מי נפתוח. בגמרא זה נקרא עין איתם, אז למה המקדש בירושלים ולא במי נפתוח, כלומר עין איתם? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, אמנם כתוב וקמת ועלית, כלומר צריך לעלות לירושלים, שזה המקום הכי גבוה, אבל הכוונה היא לא הכי הכי גבוה, אלא ליד הכי הכי גבוה. למה? כי גם כתוב ובין כתפיו שכן, כלומר שהמקדש שוכן במקום שהוא בין כתפיים, כלומר בין הרים שהם קצת יותר גבוהים ממנו. לכן עשו את זה בירושלים ולא בעין איתם. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה מוסיפה עוד סברה, וזה שבמקדש יש לא רק את המקדש אלא גם את הסנהדרין, והסנהדרין צריכה להיות בשטח של שבט יהודה, והמקדש עצמו המזבח והאיכל וכולי צריך להיות בבנימין. ואם היו עושים את זה בעין איתם, מבחינת טופוגרפית זה לא היה מתאפשר, או כי שם אולי הגבול לא עבר בדיוק באמצע הר, או כי אולי אין שם מספיק שטח לבנות את זה בצורה כזאת. בכל אופן שם זה לא יסתדר, לכן עשו את זה בירושלים ששם זה כן יסתדר. עד כאן הקשבנו לדיון של שמואל ודוד כשהם עסקו בסוגיה הזאת בניות. זה היה השלב השני של הדרשה של רבא. שלב שלישי זה שרבא אומר שזה הסיבה שדואג האדומי כל כך כעס על דוד, עד כדי כך שהוא רג את כל אנשי נוב, כמו שכתוב בתהילים, כי קנאת ביתך חלטני, כי הוא קנה בדוד שהוא זה שגילה איפה בית המקדש יהיה. ושלב רביעי של הדרשה, דוד המלך אומר על עצמו בתהילים קוף למד ב', זכור השם לדוד את כל ענותו, תזכור את כל מה שסבלתי, שנשבעתי, שאני לא אבוא הביתה ואני לא ישן, עד מתי? עד אמצא מקום להשם, משכנות לאוויר יעקב, עד שנמצא איפה מקום המקדש אמור להיות, ופסוק אחרי זה, הנה שמענוה באפרתה, מצענוה בשדה יער. אפרתה רב הדורש שזה רמז ליהושע, שהוא משבט אפרים, כי בזכות ספר יהושע הם מצאו מההר הכי גבוה שם, ושדה יער זה רמז לבנימין, שכאמור נמשל לחיית יער, כלומר זאב, שהמקדש צריך להיות בשטח שלו, וגם למדנו ממנו שזה צריך להיות לא על ההר הכי גבוה, אלא לידו. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', סיימנו את החלק השני של השיעור, המדרש של רבה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו מחלוקת בין רב ללוי לגבי זה שאמרנו שבחלק הדרומי והמזרחי של המזבח חוץ מהמה אחת בשתי הקצוות לא היה יסוד, אז רב אמר שזה כפשוטו, ממש היה חסר שם בבניין. לוי אמר שהיה יסוד, פשוט הוא לא היה קדוש. הבאנו קושייה אחת על לוי ותרצנו, ואחרי זאת שלוש קושיות על רב וגם אותם תרצנו, כשהקושייה האחרונה הייתה לגבי יחסו את זה באופן פיזי, והסברנו שעשו תבנית בתוך תבנית ויצקו את השכבה התחתונה של המזבח, ואז כשזה כמעט התייבש, תלשו משם את התבנית הפנימית בשביל להוציא את מה שלא צריך בצד הדרומי והמזרחי. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו דרשה ארוכה של רבה לגבי המיקום של בית המקדש, שדוד ושמואל דנו בזה ולמדו ממה שכתוב וקמת ועלית שהמקדש צריך להיות בהר הכי גבוה, והם חיפשו בספר יהושע בתיאור של הגבול בין יהודה לבנימין איפה זה ההר הכי גבוה, והם ראו שזה בירושלים, ועל זה שאלנו, הרי כתוב שם שאין איתם הייתה יותר גבוהה, וענינו נכון, המקדש צריך להיות גבוה ולא הכי הכי גבוה, אלא ובין כתפיו שכן, כלומר מסביבו ישרים קצת יותר גבוהים, וגם צריך שזה יהיה מקום שבו אפשר לעשות גם סנהדרין אצל יהודה וגם את המקדש אצל בנימין, וזה יתאפשר רק בירושלים ולא במקומות הגבוהים יותר כמו עין איתם. ורב הממשיך שהעניין הזה של גילוי מקום המקדש הוא כנראה היה מאוד חשוב, לכן דואג האדומי נתקנה בזה בדוד, וגם דוד עצמו משבח ואומר שהוא לא הלך לישון עד אמצא מקום להשם, הנה שמענוע באפרתה, מצענוע בשדה יער, כל טוב.